התפילה היא בסוג של מתן תורה, עם ההתחלה של עשרת הדיברות. אבל בפה, בתוכן של התורה הזאת, זה התוכן של חודש אלול. הוא לא מתחיל משם, הוא מתחיל ממש מחיי היום יום שלנו, עם כל מה שעובר עלינו, כמו שבהתבודדות אמרנו קודם שמתחילים לדברים הפשוטים. הוא מתחיל ממש מגובה העיניים. לשון רבנו זכרונו לברכה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ואז נחזור לפסוק הזה בסוף התורה. א', כשאדם יודע, שימו לב לביטוי, לא כתוב כאן מאמין אלא יודע, זה חשוב לנו בהמשך, אני רוצה שתשימו לב עכשיו, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כמו שכתוב בהשם ההלל דבר, באלוקים ההלל דבר. בהשם ההלל דבר כתוב י' ק' ו' ק', שזה השם של מידת הרחמים. למה י' ק' ו' ק' זה השם של מידת הרחמים? הוא מהווה את המציאות. הוא המהווה, זה במקום מם, מהווה, כתוב שם י', אבל זה אותו דבר. אם הוא מהווה את כל המציאות, זאת מידת הרחמים. באלוקים ההלל דבר, אלוקים זה מידת הדין, מדוע? כי אלוקים זה אחד מהכינויים של השופט. בגישה אדונה ולאלוקים. אז שם הוויה זה ההנהגה ששם מנהיג את העולם ברחמים. שם אלוקים זה ההנהגה ששם מנהיג את העולם במידת הדין. ודוד המלך אומר, בשם העלל דבר, באלוקים העלל דבר. כששם מנהיג אותי במידת הדין ואני חוטף על הראש, או כשהוא מנהיג אותי במידת החסד וטוב לי, תמיד אני מעלל אותו בדיוק אותו דבר. זאת הבחינה אם אין עולם הבא. כמו שאמרו חכמנו זרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה פסוק בזכריה. אנחנו מזכירים את זה כמה פעמים בתפילה. ביום ההוא, ביום ההוא, זאת אומרת, לעתיד לבוא, כשיהיה תיקון העולם, אז השם יהיה אחד והשם שלו יהיה אחד. מה עכשיו הוא שניים? מה הפשט? מה זה אומר? ויקשו וכי העידן עליו הוא אחד? עכשיו הוא לא אחד, אז הוא יהיה אחד. מה המשמעות? תרצו חכמנו זכרונם לברכה, העידן המברכים על הטובה, הטוב האמיתיב, ועל הרעה דיין אמת, ולעתיד כולו הטוב האמיתיב, שיהיה שם הוויה ושם אלוקים אחדות אחד. ממילא, אם בן אדם זוכה שהוא יודע ששם הוויה ושם אלוקים הכל אחדות אחת, אז הוא כבר חי מעין לעתיד. מה איתנו שאנחנו לא יודעים? אנחנו מאמינים. והיות שאנחנו מאמינים, אז תקנו לנו על הרעה ברכה אחרת. איזה ברכה? דיין אמת. על הטובה מברכים, הטובה מטיב. לעתיד לבוא כתוב שגם על הרעה יברכו הטובה מטיב. איזה רעות יהיה לעתיד לבוא? אז כתוב שהכוונה היא שלעתיד לבוא יברכו על הרעות של עכשיו הטובה מטיב. יזכרו ברעות שהיה עכשיו, יברכו אז הטובה מטיב. אבל כל פנים תיאורטית, אם יהיה משהו רע, יברכו על זה הטוב האמיתי. מדוע? כי אז זה יהיה בבחינת ידיעה. עכשיו מברכים על הרע דיין האמת, כי עכשיו זה רק בבחינת אמונה שהכל טוב. ככה כתוב, יש פירוש, אני כותב מהר"ן שנקרא יבי הנחל. מתנים אותו? זה פירוש מלפני יותר מ-100 שנים. היה יהודי שהיה... היה אחד מהחויזרים של הצמח צדק, שחזר את המאמרים שלו. הוא כתב פירוש על יקוטי מורן. כן. זה פירוש, לא על כל התורות הוא כתב, אבל רוב התורות הוא כתב, פירוש מאוד עמוק. הוא כותב את זה בקיצור, אבל זה הפירוש שהוא נותן. הוא אומר שאחרת זה נראה כאילו סותר את ההלכה, מה צריך לברך על כל דבר הטוב האמיתי. הוא אומר, לעתיד לבוא, יברכו על הכל הטוב האמיתי. עכשיו מברכים דיין אמת, אבל אם באמת יהודי יודע, לא רק מאמין, שגם שזה טוב, אז יכול להיות שגם עכשיו מותר לברך הטוב האמת. רק אי אפשר לפסוק הלכה כזאת, כי אנחנו לא יכולים לדעת. אי אפשר להיכנס ללב שלו ולבדוק את זה, ואין לנו גם איך לבדוק את זה. עכשיו, נו, זה חלום מאוד יפה. מי לא היה רוצה שזה יהיה אצלו ברור שהכל לטובה? כל הכישלונות וכל האכזבות וכל עגמת נפש, כל היסורי הגוף ויסורי הנפש, הם פי כמה יותר קשים מאשר יסורי הגוף. מי לא היה רוצה שיהיה במדרגה הזאת, שיודע, לכל הפחות יש דרגה יותר גבוהה, שהוא מרגיש שהכל טוב. בוא נוותר על זה. בוא לא נוותר על זה, בסדר, אבל בוא נסתפק בידיעה. אמונה יש לכולם, אבל ידיעה שזה הכל טוב, מי לא היה רוצה דבר כזה? אז יש כאן הסבר למה אנחנו לא משיגים את זה, למה אין לנו את זה בידיעה רק באמונה. וזאת הבחינה, אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות בקדושה מהגלות מבין העקום. מה הפשעת פה? מה זה קשור? זה מאוד זה. כל מה שהמלכות זאת הספירה התחתונה, הספירה הכי נמוכה, דרכה באה השפע לעולם שלנו. גם השפע וגם העונש בא דרך המלכות. אם המלכות לא נמצאת בגלות, אנחנו מקבלים עונש ממלכות שהיא לא בגלות. אז התודעה שמלווה את העונש הזה היא תודעה אחרת. אז אנחנו יכולים להבין ולדעת ברור שזה לטובה. כשאנחנו מקבלים את העונש ממלכות כזאת שהיא בגלות, אז התודעה שמלווה את כאילו האיסורים מצורף להם מכתב, רק המכתב התרטב בדרך, ואי אפשר לקרוא מה שכתוב שם. ממש כך. אם זה מגיע דרך מלכות שהיא נמצאת בגלות, אז הכל משתבש, ואז אנחנו מרגישים שהאיסורים האלה זה דבר בלתי אפשרי. זה לא קשור אלינו כל כך. זה קשור לזה שהמלכות, השכינה היא בגלות. עד הרבה. זה הזדמנות. כשאני מרגיש איסורים שאני לא מסוגל לקבל אותם באהבה, אז זה כאילו... כן שלחו לי מכתב, שלחו לי מכתב שעכשיו השכינה היא בשיא הגלות. אז על מה אני צריך לבכות, על האיסורים שלי או על השכינה? איך שלא יהיה תמיד אומרים לנו משהו. גם כשלא אומרים לנו כלום זה אמירה. כי עכשיו, זו עוד הפעם, זאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות היא קדושה מהגלות מבין העקום. באיזה גלות היא נמצאת? זה לא גלות וירטואלית כזה. זה גלות בין אומות העולם. ככה כתוב במסכת ברכות, הקדוש ברוך הוא אומר שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין האומות. הקדוש ברוך הוא בגלות בין האומות, השכינה בגלות, המלכות האלוקית בגלות, וכשיהודי עושה מה שצריך, הוא מוציא את השכינה מהגלות. תכף נראה איזה פרט מתאים פה, או לעניין שלנו. כי עכשיו המלכות והממשלה, לעקום, בעצם צריך להיות כתוב כאן לאומות העולם, זה סתם שיבוש של הצנזורה. ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם, בשם אלוהים, כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוקים. כמו שכתוב, אלוקים מלכים מקדם. זה נקרא אלוקים אחרים, כי הם יונקים מהמלכות מבחינת אחוריים. כמו שכתוב בזוהר, שהמלך לא רוצה לראות מישהו, אז הוא לוקח את הדבר שרוצה לתת לו מתנה, והוא אומר, כך ולך, אני לא רוצה לראות אותך. ולכן הם נקראים אלוהים אחרים, הם יונקים מאחוריים של שם אלוקים. ולכן הם לא רואים כשיד השם עשתה זאת, על כל דבר הם צועקים כוחי ועוצם ידי, כי הם אף פעם לא רואים את המלך מהפנים, רואים תמיד מהגב. כשרואים מישהו מהגב, לא יודעים מי זה. וכמו הם רק רואים, הגב, לראות מהגב זה כאילו לראות את הטבע. אז הם רואים כל הזמן את הטבע, הם לא רואים את האמת. זה דרך הטבע. ואז הם מפתחים כל מיני, יש למשל מי שמכיר את העבודות זרות של היוונים, מה היה העבודה זרה שלהם? כל כוח בטבע היה אליל. היה לסוסים, היה אליל. הם לא עבדו סוס, הם עבדו את הסוסיות. אז הם עשו פסל גדול שסימן את הסוסיות, יש איזה שם ביוונית, משהו עם הרבה תטים, אני כבר לא זוכר את השם הזה, טוב ששכחתי. וזה היה, היה יום אחד בשנה, שזה היה חג של הסוסים, ואז היו עושים מרוצי סוסים וכל מיני כאלה. והיה נגיד לחמורים, היה איזה כוח אחר, אז האידאה, הם עבדו את האידאות. כל אידאה זה אליל. זאת אומרת, החמוריות זה האידאה של כל החמורים. כל החמורים בעבר ובעתיד ובהווה, הלבנים והשחורים והשלמים והפצועים, הם כולם נמשכים מנקודה על זמנית של אידאה כזאת, שעד כאן הכל יפה. זו תורה מאוד יפה. אבל ברגע שאתה מפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, אתה רואה רק את הנקודה הזאת, אתה משתחבא לה ואתה מקריב לה קורבנות, אתה עובד עבודה זרה. והמלכות יכולה להיות בגלות בתוך שטויות כאלה. כי המלכות באמת היא הפנימיות של הטבע. הפנימיות של הטבע שמנהיג את העולם זה המלכות האלוקית. הטבע נמשך מהמלכות, מחיצוניות המלכות. אם רואים רק את הטבע ולא רואים את המלכות, לא רואים את המלכות, אז המלכות היא בגלות, כי לא רואים אותה. תבינו, אם נגיד אני אבוא לאיזה מקום, שלחו אותי לאנשהו. שלחו אותי, אמרו לי, תלך למקום פלוני, שם מישהו רוצה לראות אותך, לדבר איתך. אני ניגש, אני רואה, מדברים עם כולם, מסתכלים על כולם, אף אחד לא סופר אותי כאילו אני שקוף. איך אני מרגיש? אני בגלות. אני לא במקום שלי. היה... כשהייתי יותר צעיר, הייתי מגיע למילואים, אז היה שני סוגי. כשהייתי מגיע ליחידה שלי, שלום, גד. לפעמים היינו מוצבים ליחידות אחרות. ביחידה שזה לא יחידת הבית שלך, אז אתה מספר. אתה הופך להיות מספר, כן? אז אתה כמו סחורה. אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא מסתכל עליך, אף אחד לא מדבר אליך. אתה פשוט סחורה. יש מצבת כוח אדם, צריך לשים שם, כמו שצריך למלות חביות את כל המרתף, צריך לשים אנשים שהמצבה תהיה מלאה, קראו לזה מצבה. כן. אז זה גלות, מבחינה מסוימת זה גלות. יותר מזה, אי אפשר להסביר ממש גלות, כמו בן אדם שנופל בשבי ובאים עם השוט של הנוגס ומכריחים אותו לעבוד. את זה אי אפשר להסביר, גלות כזאת על המלכות האלוקית אי אפשר להסביר, זה לא שייך. אבל הגלות הזאת, זה בעצם, זה הסבר של הרמח"ל, אני לא המצאתי אותו. שאם משהו לא נמצא במקום הנכון, ולא נותנים לו את היחס הנכון, הדבר הזה כבר נקרא בגלות. הוא אומר שממתי כששלמה היה מלך, אז עם ישראל לא היה בגלות. ברגע ששלמה נפטר, ושישק מלך מצרים ניסה לעשות מלחמה עם בני ישראל, אז כבר בני ישראל נקראים בגלות, כי כבר ירדו מהחשיבות שלהם. כן.
בחלק הראשון, בתורה למדלת, גם סיפרת על משהו שאם אדם לא כל כך זוכר את הרעיון, שאם אדם נעלם, סימן שהוא לא עושה...
נכון, היום גם דיברנו על זה, זה סותר. זה סותר, ודאי שזה סותר. אני חשבתי את זה ברגע שדיברתי. את צודקת 100%. באמת, אם הייתי מתוקן עד הסוף, לא הייתי נפגע. כן? אבל זה משל, אוקיי, אז במשל הזה אני מדבר עכשיו שהנפש הבעמית שלי בגלות, היא אוהבת תשומת לב. אני מגיע למקום שהפכתי להיות מספר אישי, אז אני בגלות. אבל זה משל, לא משנה, אפשר להביא משל גם מבעלי חיים. הם כולם נפש בעמית אחת גדולה. אבל אז הנמשל מזה זה איך להבין מה זה גלות בלי שפוגעים בך. אני חיפשתי את המוטיב הזה. איך אתה יכול להיות בגלות בלי שאף אחד פגע בך? בשכינה אי אפשר לפגוע. למה היא בגלות? היא בגלות כי לא מתייחסים אליה. לא שחסר לה את יחסות. לא מתייחסים אליה, אז היא לא עושה את התפקיד שלה. התפקיד של השכינה זה להעיר, משכון. במשכן היא עושה את התפקיד שלה. אבל התכלית היא שהיא לא תהיה רק במשכן. כמו שהבת מלך בסיפורי מעשיות, היא בהר של זהב ומיוצר של מרגליות, מקום מאוד נחמד, ואף על פי כן הוא מוסר את הנפש בשביל להוציא אותה משם. למה? הוא צריך להוציא אותה לאור. זה לא טוב שהיא תישאר שם. כל העולם צריך להכיר אותה. אז להשאיר את השכינה שהיא תהיה רק בעולם העליון או רק בקודשי הקודשים, זה לא טוב. צריך שהשכינה תאיר בכל העולם, שכל העולם יהיה קודש. וזה הגלות שהיא לא יכולה להאיר בכל העולם. כמו שאומרים, המקום של הקדוש ברוך הוא בבתי כנסת. אבל ברחוב אין לו מקום. וזה גלות, זה גלות של הקדושה. הם יונקים מהמלכות, ובזה שהם יונקים על המלכות, הם מסתירים על המלכות. המלכות זה אלוקים מלכים מקדם, אלוקים זה השם של המלכות. יש איזו סיבה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אולי נחזור לזה יותר, פעם הבאה קצת יותר בפרטיות. תזכירו לי, מי שיזכור, למה תרשמי? למה שם אלוקים מדבר על המלכות? מה הקשר? שזה קשר דקדוקי. וכשמעלים מבחינת מלכות מבין העכו, זה כבר פרויקט לא פשוט. להוציא את השכינה מהגלות, לא פחות ולא יותר, זה רבי נחמן הולך פה להקים צבא. זה לא פשוט. זה צבא של גנרלים, לא של חיילים פשוטים. הוא דורש מכל אחד להוציא את השכינה מהגלות. כל אחד כמה שהוא יכול. כשמעלים בחינת מלכות מבין העכו, אזי נתקיים כי מלך כל הארץ אלוקים. לא רק בבית המקדש, לא רק בבית הכנסת, לא רק בעולם העליון, אלא אפילו בארץ הגשמית, במקום הכי נמוך, אז אלוקים, אלוקי אמת הוא מלך בכל מקום, ואיך כתוב בנביא, בכל מקום מוכתר מוגש לשמי. הם חושבים שמקטירים לעבודה זרה, יבוא יום שבכל מקום יקטירו רק להשם, ולא לשום דבר אחר. איך כתוב, הרמב״ם כותב, שכשיבוא משיח, יפתחו להם העיניים והם יגידו אך שקר נחלו אבותינו. זה בשם של פסוק. בפסוק כתוב אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין במועיל. לעתיד לבוא הכל יתגלה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לעשות את העבודה שהוא צריך לגלות את החלק שלו. איך זה יכול להיות שכל אחד לבד יכול לעשות את זה? אז דיברנו על זה כמה פעמים, בדרך כלל, כמעט לכל דבר אצל רבי נחמן יש מקבילה אצל בעל התניא. כמעט לכל דבר. מה?
זה מה שרציתי לשאול, שאלו גם נשיא, גם בתניא, וגם פה, אז מה
פה? איזה?
כל הנושאים שאנחנו מדברים עכשיו,
שצריך לגלות
את
השמיטה במקום. כן, אז אוקיי, לא אמרתי שיש הבדל, לא אמרתי.
לא, אני חושב, מה בעצם?
כשהתורה הזאת נאמרה, התניא לא היה מודפס. ודאי, זה הרבה, הרבה קודם. התניא הדפיסו בתף קוף נון זין. זה מהתורות הראשונות, ובכלל הרבה צדיקים דיברו מה שצדיקים אחרים דיברו, כל אחד דיבר באופן אחר. הרבה דברים שכתובים בתניא היו כבר מודפסים בתולדות יעקב יוסף, מודפסים מתי שהתניא נכתב. אף על פי כן הוא כתב אותם בסגנון אחר. בכלל יש בזה, אפשר לדבר על זה הרבה. יש הרבה מהתורות של המגיד תלמידים כתבו, והכל הודפס בסוף. כל אחד כתב את זה קצת אחרת. בתוך הספרים של המגיד רואים לפעמים כתיבות שונות של אותו רעיון, כי תלמידים אחרים כתבו את זה. על כל פנים, מה המקבילה? שם במקבילה הוא מסביר קצת יותר את הנקודה, הוא אומר ככה, יש לכל יהודי, בכל דור, יש לכל יהודי חלק בעולם. זאת אומרת, הנשמות מתחלקים פעם אחת ל-60 ריבו, וכל אחד מה-60 ריבו מתחלק עוד פעם ל-60 ריבו, וכן הלאה, ויכול להיות שזה מתחלק עוד פעם, וכל אחד מאיתנו זה פרט אחד אחרון מה-60 ריבו כפול 60 ריבו כפול 60 ריבו, ולכל אחד יש משהו בתוך העולם שמקביל לספציפיות שלו. כל נשמה, השם לא עושה דבר אחד פעמיים, כל נשמה יש לה את האופי שלה, את הכישרונות שלה, את המיוחדות שלה, ויש משהו בעולם, אפילו בדומם, שהוא מקביל. אפשר לראות את זה בחי. הרבה פעמים אומרים, הבן אדם הזה נראה כמו אריה. נכון? יש לו פנים של אריה. זה פסוק בתנך, דרך אגב. הוא פני אריה פניהם, וכי צבעים על הערים למהר. זה פסוק בדברי הימים, שבאו אנשים שהתנדבו להיות חיילים של דוד המלך, והפסוק מתאר אותם, הם באו מהשבטים שישבו בעבר הירדן, אז הם באו, הפסוק מתאר אותם איך הם היו נראים, המתנדבים האלה, אז הם רצו כמו צבעים, והפנים שלהם היו כמו פנים של אריה. הרבה פעמים אנחנו אומרים בן אדם יש לו פני נשר, אנחנו אומרים זה נראה כמו שואל, זה נראה כמו כבש. אינטואיטיבית אנחנו מדברים, כי כל בן אדם יש לו משהו בעולם שזה המקבילה שלו. זה, אצל בעלי חיים זה לא בעיה למצוא, אבל אצל דומם, צומח, אתם יודעים שיש, בדיוק כמו שיש אופי לבני אדם, יש גם אופי למינרלים. יש מינרל שאפשר לקופף אותו, יש מינרל שאי אפשר לקופף אותו. אם תקופף אותו, יישבר לשניים. ממש כמו בני אדם. המון המון תכונות, אנחנו לא שמים לב, אבל מי שפותח את העיניים ואת האוזניים ואת האף, הוא יכול לראות בכל דבר, בכל נקודה, והפואנטה של כל הבני אדם, אלה שאמורים לתקן את הכל, זה עם ישראל. ולעם ישראל, לכל אחד, בכל דור נתון, יש לו חלק בעולם, יכול להיות שהחלק שלך בעולם זה זה מטע שגדל באונלולו, זה לא משנה. אבל אם אתה עושה את התיקון שלך, אתה מוריד את הקליפה מהעניין ההוא שם, ואתה מכשיר את העולם שיכול להיות גילוי כבוד השם. איך זה עובד? כי השורש של אותו מטע באונלולו עובר דרכך. אנחנו לא יכולים לדעת.
לא, איך במקום של זה, שבשביל שכל יש חלק ממש בעולם, חלק גיאוגרפי?
אני צריך לחפש. המקור בדברי חז"ל, המקור בגדול, זה כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. אבל כשיש כל כך הרבה, אז לא יכול להיות שכל העולם נברא בשביל כל כך הרבה. אז לכל אחד יש את החלק שלו. ככה הוא מצטט שם בתניא, כשהוא מדבר על זה, הוא אומר שבשבילם נברא. אז אם בשביל כולם נברא, אז לכל אחד נברא חלק. יש בעוד ספר, מה? אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו שעה, איך כתוב? משהו כזה, גם הזמן, הוא צודק, גם בזמן, אז אותו דבר. עכשיו, יש עוד יותר, את זה הזכרתי פעם לפני הרבה שנים, היה הרב שחי פה בירושלים, היה אחד מהקנאים הגדולים, אני יודעת כמה הוא היה חבר שלנו, אבל הוא היה צדיק עליון וקדוש, השומר אמוני, רבי אהרון רוט. הוא היה מקובל גדול, הוא לא כתב קבלה, אבל היה מקובל גדול. אז הוא כותב, בגלל איזה מכתב שהוא כתב, כותב איזה הערה שעל פי קבלה, אז לכל נשמה פרטית, בכל דור ודור, יש כנגדה סדר השתלשלות עולמות שלם. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, עולם גשמי, לא גשמי פיזי, אבל מקבילה לעולם הגשמי, עם כוכבים ומזלות ובני אדם, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, לזה מתכוונים. ואם הבן אדם הולך בדרך שצריך, אז כל העולם המלא הזה הולך לכיוון שצריך, ואם לא אז לא, אבל זה כבר ממש רחוק מהנושא. אבל צריך לזכור את זה, ובכל אופן מטיל עליהם קצת יותר אחריות. אבל הנקודה כאן, שעל כל פנים איך שנסתכל על העולם מהעיניים שלנו, בלי עיניים שמקובל, יש חלק בעולם ששייך לכל אחד. ומה פירוש הוא שייך? הוא לא שייך לו שייך למכור אותו, הוא שייך לו שצריך לקחת עליו אחריות. שכל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם, יותר במפורש, זה כתוב בתורה ה'. אותו רעיון, גם כן, בלי לחלק את זה ל-60 ריבוע, אבל הרעיון כתוב שם. הוא מביא את המאמר חז"ל, הוא בונה את כל התורה על, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. תחילת תורה היא, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זהו. ממילא יותר קל לנו עכשיו לקבל את זה, שהכל תלוי בנו. עכשיו, איזה עבודה צריך לעשות? אז אם הנשמה שלנו בגלות, אז אנחנו לא יכולים להוציא את השכינה מהגלות. צריך להוציא קודם כל את הנשמה מהגלות. ובתוך הנשמה, איזה חלק בנשמה צריך להוציא מהגלות? את המלכות. השכינה זה המלכות. אם אני רוצה להוציא את המלכות האלוקית, הכללית, מהגלות, צריך קודם כל להוציא את המלכות הפרטית שלי מהגלות. המלכות הפרטית שלי זה האותיות. עכשיו אני מדבר על הדיבור בתור אותיות. אנחנו נראה את זה בפנים אולי שבוע הבא כבר. אבל צריך להבין, כל התורה כולה, איך היא נכתבה? יש כאן, יש שאלה גדולה. בתורה, התורה הרי קדמה לעולם. רק השם אמר למשה לכתוב אותה. אבל בעצם התורה הייתה כבר קודם. עכשיו, לבני ישראל הייתה בחירה חופשית, הם יכלו לא לעשות עגל, נכון? אבל בתורה, לפני בריאת העולם, כבר כתוב הסיפור של העגל, אז איך הם יכלו לא לעשות עגל? אם לא היו עושים עגל, התורה הייתה יוצאת שזה שקר. התורה היא שקר. שאלה ברורה? מה התשובה? התשובה היא שהתורה הייתה כתובה אותיות לא מסודרות. והקדוש ברוך הוא, כל סיפור אחרי שזה קרה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיסדר את האותיות לפי איך שהסיפור קרה. לפני שהסיפור קרה הייתה בחירה, ואם בני אדם היו בוחרים להתנהל אחרת, אז האותיות היו מסודרות אחרת, אבל הם היו אותם אותיות. עכשיו, על דרך זה אנחנו נלמד גם פה בהמשך, כשבן אדם לוקח פסוק בתורה והוא מקיים אותו, אז הוא כותב על הנפש שלו את האותיות של התורה. צריך עוד להעריך בזה, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של האותיות בכלל? 4 דקות חרגנו אחרי הזמן. אז מה? לא, לא, זה עוד סיפור, זה עוד סיפור, עזוב, 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 ניכנס לידיעה לבחירה עכשיו, זה לא עזור.
אבל מסביר שאיך יכול להיות שעכשיו עשו מה שלא היה כתוב, אז פשוט ציברו את האותיות אחרת.
אני דיברתי, לא דיברתי על הידיעה בכלל, אני דיברתי מצד הבחירה, נקודה.
אז זה לא נהיה לשאלה שהרב שאל. הרב שאל, אם זה היה כתוב קודם, אם התורה ניתנה קודם, אם התכתובה קודם,
אני דיברתי על התורה כפי שהיא, איך שהיא נותנת בחירה לאדם, לא דיברתי על דעתם. אז גם התורה שניתנה 2000 שנה לפני העולם, עדיין זה תורה של דעת תחתות. כתוב בתורה הזאת שיש לנו בחירה. הדעת עליון, איך שאין בחירה, זה סיפור אחר. זה לא התורה שניתנה 2000 שנה, אין קשר לשם. מדובר בדעת תחתון, זו שאלה טכנית. אם זה כבר היה כתוב, פשוט, שאלה פשוטה, אם זה היה כתוב באיזשהו מימד, אתה תפס את זה יותר מדי עמוק, אם זה היה כתוב באיזשהו מימד, אז איך זה ייתכן שעשו אחרת, שיכלו לעשות אחרת? בלוחות היה כתוב את 10 הדיברות. 10 הדיברות היה כתוב. בלוחות לא היה כתוב סיפורים, שיהיה רק על סיפורים, לא על דברי תורה. על סיפור, זה היה קשה. טוב, אתה תזכיר לי, צריך להסביר מה זה אותיות ומה זה שאותיות נכתבים בנפש. אוקיי, נדחה את זה לשבוע הבא. באמת כל זה לא שמתי לב שהזמן רץ.
הרב, אני לא
שאלתי
שנתחיל לשאול שאלה, אני שאלתי שאלה על הגדוד בין שני הדברים שאמרת, שאתה
מבחינה היסטורית פשוט, כן, למה צריך לכתוב דבר שכבר כתוב?
לא, כאילו מה אם ישכו מזה שניהם? לא, מה הנואנס בו, אפשר להגיד שיש במה פה?